שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבום בן משה.
שלום.
הנושא שנרצה לשוחח היום עם הרב לייטמן באולפן הוא יעילות. יעילות מהמילה יעיל. אנחנו שואפים להיות אנשים יעילים. מושג הזמן הוא גם מושג שמתכתב עם מושג היעילות. מסתכלים על מושג היעילות בתרבויות שונות, בחברה האנושית בצורות שונות. ננסה להתבונן על הדברים קצת יותר לעומק בדרכנו אל חיים חדשים. תהיו איתנו, טל, בואי תפתחי בבקשה את הדיון שלנו.
אז באמת, יעילות זה משהו די מרכזי, במיוחד בתרבות שלנו, התרבות המערבית. ממה שקראתי, ראיתי שבאנושות יש ככה שתי גישות מרכזיות לעניין של זמן ויעילות. אז התרבות המוכרת לנו זה תרבות המערב, צפון אמריקה, אירופה, יפן, ששם החשיבות של יעילות, של צמיחה, של תפוקה, הפכו להיות מאוד מאוד מרכזיים בעצם מאז המהפכה התעשייתית. ואנחנו חיים עם איזושהי תפיסה של זמן ויעילות. שהזמן הוא יקר, שהזמן הוא משאב, שהאורות המלאכותיים מאפשרים לנו לשלוט עליו, אנחנו צריכים לחיות בתוך לוזים מאוד צפופים, מאוד מדויקים, ואסור לנו לבזבז זמן. אם יש איזושהי הפרעה או איזשהו איחור, זה נחשב בעינינו לדבר לא טוב. אם יש מישהו שהוא מאוד מדייק, אז זאת מעלה. זאת אומרת, זאת תפיסת הזמן שלנו, והיעילות היא מאוד מאוד חשובה לנו. אנחנו גם נוטים מאוד לחשוב קדימה, לעתיד, ולפתור בעיות כמה שיותר מהר. לעומת זאת, יש חברות מסורתיות יותר, אם נסתכל על אמריקה הלטינית, אפריקה, דרום מזרח אסיה, בכלל אסיה שם, יש הרבה תרבויות ששם הן יותר חקלאיות, הן יותר חיות לפי הזמן הטבעי, ובכלל הזמן הוא לא כזה חשוב, אפשר לאחר, אפשר לשבור את הלוז, ומה שיותר חשוב להם שם זה יותר המסורת, במערכות היחסים, ההרמוניה, השלמות של החיים שלהם. אז באמת רצינו לברר, חוץ מהתשובה הברורה שהייתה מהפכה תעשייתית, איך אתה רואה את ההתפתחות הזאת של שתי גישות בעצם ליעילות ולזמן, ההבדל המאוד מהותי הזה בין החלקים האלה באנושות?
זה לא עניין של מהפכה תעשייתית. העניין הוא שאנחנו כולנו נמצאים בהתפתחות הרצון ליהנות, רצון לקבל, רצון לשלוט שלנו. בקבלה זה נקרא רצון לקבל, רצון לקבל הנאה ותענוג. והוא מתפתח בנו כל הזמן. מתחילת הבריאה, בעצם הרצון הזה בדומם, צומח, חי ובמין האנושי שהתפתח על פני כדור הארץ בזמנו. ועדיין אנחנו נמצאים בהתפתחות הזאת. הרצון הזה הוא כל הזמן מיום ליום, לרגע לרגע, בכולם יחד ובכל אחד לחוד. הוא מתפתח, ואנחנו צריכים לממש אותו, הוא מחייב אותנו. לכן, כשאנחנו מגיעים לתקופה מסוימת בהתפתחות שלנו הכללית, מבשנים, הטבע, מחייב אותנו בכל מיני צורות מימוש החדשים של הרצון האגואיסטי הזה. ואז אנחנו נמשכים, או לדת, כמו שזה היה בזמנים הקודמים, בכל המדינות, בכל היבשות, בכל התרבויות, ואחר כך לפילוסופיה, לפסיכולוגיה, בימי הביניים זה התחיל כבר והלאה, תרבות תעשייתית, שאנחנו צריכים לשנות את העולם, לדעת איפה אנחנו חיים, בשביל מה חיים. לפני זה היינו בעצם מגבילים את עצמנו, ואפילו לא מגבילים, היה מספיק לנו להאמין. איפה אנחנו נמצאים, איפה שאמרו לנו, וכך אנחנו היינו מקבלים את החיים. ואחר כך הרצון לקבל שגדל בנו, אז הוא חייב אותנו לחקור. ואז התחילה המדע להתפתח, זה ימי ביניים בעצם. שם דווקא, אמנם שנראה לנו שהייתה תקופה מאוד כזאת רגועה ורדומה, אבל בפנים בתוכה, זה כמו בתוך האדמה לפני שיוצא ממנה תבואה, אז שם היו כבר מתפתחים הרבה מאוד שורשים של מדע וחוכמה ויחס החדש, עד שזה התפרץ כבר במאה ה-17, לקראת 18, והתחילו כבר באירופה עניין של תעשייה וחינוך ותרבות, וממש היו מהפכות מיום ליום, ממדינה למדינה, התקשרות וחיבור בין התרבויות ומדינות, והמאבק הזה ידוע בין הדת ומדע. ומדע וכו' וכו'. וכל זה על פני הרצון שלנו להתפתח, שהוא מתפתח מצד הטבע. זה לא שאנחנו בחרנו, אבל אנחנו לא יכולים להתמודד עם זה, כי אנחנו תוצאה מהטבע. הטבע מבפנים עושה בנו כל מיני כאלו תהליכים, שאנחנו מבצעים אותם במודע או לא במודע. וזה מה שקורה. עכשיו, זה נכון שבעצם הגענו לתרבות המערבית, קודם כל, בהתפרצות האגו שלנו, הרצון לקבל, ולכן שם אנחנו נכנסנו קודם כל בהתפתחות המדע והכל, קודם זה היה ביוון, לפני זה זה היה במצרים העתיקה, היו תרבויות שונות, אבל מימי ביניים והלאה זה קרה באירופה. באירופה זה קרה מפני שלשם עברו עבר עם ישראל מארץ ישראל שיצאו לגלות, ואז זה גרם בצורה מסווה כזאת, לא שזה כל כך היה בולט, אבל הם גם גרמו להתפתחות המסחר. מסחר זה משך אחריו תעשייה, מסחר משך אחריו תעשייה ב ומסחר על ידי האוניות, על ידי כל הדברים. אז יצא גם כן, התחילו לבנות מקדשים למיניהם, ובקצור, זה התחילה התפתחות. ולכן אנחנו צריכים להבין מהו הגורם לכל ההתפתחות האירופאית הזאת. זה לא כל כך אולי גלוי וידוע, אבל זה בעצם מפני שעם ישראל גילה לשם.
וגרם לאיזושהי התפתחות של תעשייה.
הוא גרם לכל ההתפתחות, גם תעשייתית וגם תרבותית וגם הכל. כי כל הדברים האלה הם היו בעם, והרצון לקבל שבמין האנושי הוא הגדול ביותר בעם ישראל, ולכן הוא שזרה את עצמו באירופה, ובצורה כזאת חצי סמויה וחצי לא, עד היום הזה זה כך, הוא גורם להתפתחות. היום זה קצת יותר בולט, אפשר לכתוב על זה, אפשר לחקור על זה, עד כמה שיהודים נותנים גם היום למסחר, לתעשייה, למדע וכו', לתרבות, אבל אז זה היה בצורה קצת יותר שקטה, רגועה. אבל זה מה שקרה.
אם אני מתבונן בתוך התהליך הזה על השאיפה להיות כמה שיותר יעילים, כפרטים, כחברה, כאנושות,
זה בכלל אופי יהודי.
זה האופי היהודי, להיות כמה שיותר יעילים.
כן.
ומה דעתך על השאיפה הזאת להיות כמה שיותר יעילים? אנחנו רואים, עוד רגע, אנחנו רואים מצד שני שיש תרבויות אחרות, ששם השאיפה ליעילות זה לא הדבר העליון ביותר. נכון. יש עוד שיקולים אחרים שהם הרבה פעמים ישימו בעיני האדם היעיל את היעילות בצד ויקדמו ערכים אחרים.
נכון.
מה דעתך על השאיפה ליעילות?
זה גם כן הכל נובע מתוך עם ישראל, שמלכתחילה היעילות שלו והזמן שלו, מה שהוא נתן לעסקים שלו, הם היו כולם מכוונים להתפתחות הרוחנית, עד חורבן בית המקדש, וכולם היו נמשכים לחיבור, ואהבת רעך כמוך, כמה שאפשר, ודאי שהיו בזה הרבה תקלות ומלחמות בתוך ישראל, אבל אז הם היו כולם ביעילות הרוחנית.
שאיך נגדיר אותה? מה זו יעילות רוחנית?
תוך זמן כמה שיותר קצר, במאמץ הגדול ביותר, המועיל ביותר, להשיג חיבור בינינו בעוצמה, בדרגה, בריכוס כזה שנוכל לגלות את הכוח העליון השורה אז בנו בתוך הקשר הנכון בינינו. זה מה שדחף את העם ישראל קודם כל להתקדמות. מיציאתם מהבבל העתיקה ועד שהגיעו דרך גלות מצרים לגילוי האלוקות ולארץ ישראל, שכאן הם בנו את עצמם כקבוצה כבר ששייכת למקום מסוים, שכולה כולה היה מכוונת לחיבור, כדי לגרום על ידי חיבור גילוי האלוקות בהם.
אז אם הבנתי את ההגדרה של יעילות רוחנית, תוך זמן כמה שיותר קצר, במאמץ כמה שיותר גדול, המועיל ביותר, להשיג את ההישגים הרוחניים הגדולים ביותר שרק אפשר.
כולם.
וזו יעילות רוחנית.
כן, וגם בזה הם היו מאוד מאוד ממהרים.
ממהרים.
כן.
אוקיי. מתוך היעילות הזו שקראת לה יעילות רוחנית, נגזר בהמשך ההתפתחות גם מושג היעילות הגשמית, זאת אומרת שהעם באופי שלו כאילו...
כן. העם באופי שלו הוא מאוד מאוד שומר מושג הזמן, רגיש לזה, ליעילות זמן וליעילות ההתפתחותית בכלל, ומפני שנפל מהתפתחות הרוחנית, מכיוון הזה, נפל למישור העולם הזה, אז הוא המשיך את הדחף שלו הפנימי, הרצון לקבל שלו המוגבר לעומת העמים האחרים, הוא המשיך לממש אותו בהתפתחות הגשמית. ואז במקום לשבת בשקט בין העמים שם לעסוק בכל מיני דברים, הם התחילו לגלות אמריקה ואסיה וקשרים בין כולם ותעשייה וחינוך והכל. זה נראה לנו שיהודים היו כל כך רגועים ושקטים, לגמרי לא. אמנם שכלפי הדת הם נכנסו להקפאה, כי לא היה להם לאן להתפתח, לשמור. זה נקרא שמירת תורה ומצוות הגשמיים, זה מה שהם עשו בגשמיות. אבל ברוחניות לא עסקו כבר, כי נפלו מרמה הזאת, וכל המרץ לדחף להתפתחות, הם המשיכו אותו בהתפתחות מדע. בתרבות הם היו גם כן די מוגבלים, ובמסחר ותעשייה שם היו מתפתחים. אפשר להגיד את זה דווקא שגרם התפתחות לאירופה.
אז זה מרתק, והעניין הוא שכאן במעבר הזה בין יעילות רוחנית שכנראה שיש בה משהו מאוד חיובי, ליעילות הגשמית, לאורך השנים התפתחה תרבות, שעם כמה שהיא מנסה להיות יעילה, היא הכי פחות יעילה שאפשר, אנחנו...
לא, זה כבר, כאן זה כבר גם כן צריכים לחקור, כמו שאנחנו צריכים לחקור בכלל, כל העניין, כמה שיהדות ויהודים גרמו להתפתחות העולם, ולאירופה במיוחד, כך אנחנו גם כן צריכים להבין ש... לא כל ההתפתחות גשמית היא התפתחות שלילית. אנחנו צריכים לראות את זה, למרות שיהודים היו נדחיים ולא היו מקובלים בגלל הדת, אבל גם גרמו
התפתחות גדולה.
כן, התפתחות גדולה.
אבל יש כאילו מחיר להתפתחות הזאת, כי היום אנחנו רואים שאנחנו
זה היום.
מבזבזים המון.
זה כמה עשרות שנים האחרונות. בכל ההתפתחות שלנו, אנחנו מתפתחים לפי הרצון האגואיסטי שלנו, לקבל, ליהנות, להתפתח, להתפשט וכו' וכו', שהוא גודל, וביהודים הוא במיוחד מוגדל, כן? אבל בהתפתחות הזאת יש חלק החיובי, קודם כל חלק הלטנטי, כן?
מבחינת הזמן.
סמוי כזה, mm-hmm. כן? ואחר כך שהוא מתפרץ, ואז יש התפתחות טובה, יפה, ואחרי איזה, נגיד, רוויה, יש כבר, מפני שההתפתחות היא על ידי האגו שלנו, אז היא נכנסת ליבוטים. ואז אנחנו גורמים על ידי כל הצורות ההתפתחות האלו, כבר צרות זה לזה.
לטבע, לסביבה.
טבע, סביבה, בוא נגיד בגנטיקה, בכל דבר.
בלחץ שאנחנו חיים בו.
כן, כן. לא, זה בסדר, זה מאלה, אבל במיוחד זה במדע. כל דבר שאנחנו מתפתחים במדע, אנחנו כאילו רוצים לגרום טוב לאנושות, למכור יותר מאלה שזה רוצים להוציא מאנשים יותר תועלת וכסף. אבל אחר כך זה ממש הופך להיות לרע, וכך בכל דבר.
גם מבחינת תפיסת הזמן והיעילות שלנו, אנחנו רואים תרבות שהיא כל הזמן במרוץ, היא כל הזמן רודפת אחרי ההישגים, התחרות, הבחירות שאנחנו עושים, הרבה פעמים הם לרעתנו, כי זה לרעת המשפחה, זה לרעת טובתו של האדם עצמו, מרוב שהערך העליון הפך להיות המרוץ הזה אחרי...
אז זה עניין הוא כך, שלא... בעיה בזה שאנחנו מתפתחים. אלא בעיה היא שאנחנו מתפתחים באגו שלנו. אם אנחנו יודעים, אם היו יודעים נכון להשתמש בו, להגביל אותו, לתת לו צורות ההתפתחות הנכונות, אז היינו נהנים מההתפתחות שלנו, כי ההתפתחות בעצמה היא נמצאת בטבע. אנחנו רואים איך כל היקום, הכל זה הולך ומתפתח יותר, ומוליד ובונה כל מיני צורות חדשות של ההתחברויות, בדומם, בצומח, בחי. הכל נמצא בהתפתחות.
כשאתה מתבונן על הטבע, הטבע בעיניך הוא מנגנון יעיל? הטבע הוא מנגנון יעיל? יש שם יעילות בטבע?
לא, אני לא שואל יעיל או לא, כי זה הכל אנחנו יכולים למדוד רק כלפי האדם, איך שהוא משתמש בזה. כי באדם יש בחירה חופשית, וכל היתר דומם צומח וחי, חוץ מבני האדם. וגם כן במין האדם, רק האלו שיש להם בחירה חופשית ויכולת לשנות, זאת אומרת, את ההתנהגות שלהם. אז... אני לא יכול להגיד שזה הכל נמצא בידיים שלנו. ואנחנו בוחרים להתפתח לכיוון הלא טוב.
אני אתן לך דוגמה למה אני מתכוון. אם אני מסתכל על הטבע, אני רואה שם כל מיני תהליכים, שאם הייתי לכאורה נותן לבן אדם לנהל אותם, אולי היה מנהל אותם אחרת. למשל, זרע של גב, בבקשה, ניתן.
שצמח רוצה להפיץ את עצמו, אז מאות זרעים מתפזרים לכל עבר, אבל רק בודדים מהם באמת ינבטו וימשיכו את הדור של הצמח. או ראינו פה עוד דוגמאות, יש הרבה חיות שיש להם אורך חיים מאוד מאוד קצר, כביכול זה נראה כאילו לא יעיל, בשביל מה ליצור יצור. ככה קראתי שאנשים מסתכלים על הטבע, שבעיניים שלנו זה נראה כאילו שהטבע הוא לא יעיל במובנים המערביים שלנו. אז איך אתה רואה את הטבע? האם הוא יעיל או הוא לא יעיל? אולי אנחנו פשוט לא מבינים לחלוטין את ההיגיון שלו.
בוודאי שאנחנו לא מבינים. מה, איך אנחנו יכולים לחקור את הטבע שאנחנו בכלל לא מבינים מה הוא? לא יודעים. אנחנו לא רואים את התמונה הכללית, איך ההשפעה הדדית קורה בין כל חלקי הטבע, וכמה יש מזה עוד חלקים גדולים מהטבע, שזה נסתר מאיתנו. אנחנו חיים ותופסים את עצמנו, הכדור הארץ אנחנו לא מכירים. את עצמנו אפילו לא מכירים, התנהגות שלנו לא ידוע לנו. אז איך אנחנו יכולים כך לשפוט מה טוב ומה רע? זה רק אומר על חוסר דעתנו, הפסיות. האדם הוא, יש לו יכולות להתפתח, אבל בינתיים, אם הוא הולך אחרי הטבע שלו, האגואיסטית, אז ההתפתחות שלו היא הרסנית, ואז כל מה שהוא מחליט זה ממש לרעתו ולרעת הטבע הכלי.
אם נלך במבט קדימה, אמרת במשפט האחרון שלך שההתפתחות מביאה אותנו לפעמים לכל מיני מקומות הרסניים, שהיא גם לרעתנו וגם לרעת הטבע הסובב. אם אני הולך קדימה, באופק, המין האנושי מתפתח, בוא נצייר לעצמנו את העולם הכי טוב שאנחנו רק יכולים לצייר. איזו מין יעילות יש בו? במה אנחנו יעילים בעולם של מחר? בצורה אופטימלית, עולם מושלם, כאילו אנחנו יכולים לקחת דף חלק לצייר מה שאנחנו רוצים. איך נראית שם האנושות? היא יעילה? אם כן, במה בדיוק היא יעילה?
אני, שמסתכל על כל הטבע, רואה שעד כמה שזה טוב שלמין האנושי יש רק כדור הארץ הקטן אחד.
למה?
תראה מה שאנחנו עשינו ממו.
אז אנחנו לא יעילים בעיניך.
אנחנו יעילים מאוד להרוס אותו.
יעילים בלהרוס.
למרות שבזה אנחנו הורסים את החיים שלנו, ואנחנו לא יכולים לעצור את עצמנו מלהשתמש באגו שלנו בצורה הרסנית ביותר. תראה מה שקורה. עם הטבע, עם אוצרות הטבע, עם כל מה שיש. ולכן אנחנו צריכים ללכת לדון על כל היעילות של הזמן ופעולות שלנו.
באור חדש.
כן, מכיוון אחר, מכיוון הפוך.
מה יהיה בו הפוך בכיוון החדש?
מה אנחנו עכשיו עושים? אנחנו אומרים כך, יש לי רצון לשלוט, רצון לדעת, רצון לעשות וכך וכך, ויש לי דחף לממש את זה בצורה הטובה, האגרסיבית ביותר, היעילה, מה שאתם אומרים. אז אני עושה את זה. אז מה עושה? אני משתמש בכל המרץ שלי, את הצורה האגואיסטית שלי, הצרכנית, ההרסנית, להפעיל אותה כמה שיותר. נו, מה טוב בזה? זאת אומרת, זה שמערב התחיל עם כל התהליך הזה, זה רק אומר על זה שאנחנו פוסעים לכיוון המוות ולא החיים. היום כבר אנחנו מדברים על זה בפה גלוי.
כן. התחלנו את השיחה מזה שאמרנו שיש, חוץ מהתרבות שלנו, גם תרבויות מסורתיות, ששם המערכות היחסים הן יותר חשובות מהיעילות והזמן, הערכים עם אחרים, ואמרת שלא צריך לחזור אחורה בעצם.
לא, אנחנו לא יכולים לקחת מהם דוגמה, כי האגו שלנו הרבה יותר גדול, וגם כן אצלם זה עניין של התפתחות, גם הם התפתחו בצורה כזאת, אנחנו רואים שהם מיום ליום גם כן נכללים יותר ויותר בתרבות מערבית, מקבלים אותה כדוגמה.
כן.
וודאי שאין כאן מה לשבח.
אז איפה פה דרך האמצע בין
אין, לא בזה ולא בזה.
כן, אז
הכיוון עצמו הוא לא נכון. להגיד שאנחנו נמשכים למגמה כמה שיותר להשתמש בצורה יעילה בטבע שלנו, שהוא טבע הפוך, מטוב, שהוא רס את הכל, אז מה זה שאני משתמש בו כמה שיותר, אני יותר מהר ירוס את עצמי.
Okay.
כבר מדברים על סוף כדור הארץ.
נכון.
נו, אז זאת אומרת, לא יעילות, אבל אנחנו לא מסוגלים לעצור את עצמנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להתעלות מעל הטבע שלנו, ולראות האם יש כוחות בטבע, חוץ משלנו, שאנחנו יכולים להיעזר בהם, בכוחות האלה, כדי לרסן אותנו, ואולי באמת ללכת בכיוון הפוך, כי אחרת הדרך שלנו זה רק לתאום.
בכיוון ההפוך, במה
נהיה, בוא נגיד.
בכיוון אחר, במה נהיה יעילים מחר? בצורה המתוקנת של היעילות, במה אנחנו אמורים להיות יעילים?
יעילים בזה שאנחנו, שאנחנו קודם כל צריכים למצוא כיוון הנכון להתפתחות שלנו. שבזה אנחנו לא הורסים את עצמנו אלא בונים, שאנחנו נהנים מהחיים, שאנחנו לא סוחטים זה את זה ביעילות כמו שיש לנו היום, ומה יש בזה? שבסך הכל זה הכל כדי שאני אראה את, את, את הרווח שלי, כמה שאני הרווחתי על פני האחרים, כן? ויש לי במה להתגאות.
אז איך אירוע החיים שלנו באנושות יעילה, כמו שאתה רואה אותה?
אנחנו צריכים לברר שבטבע, חוץ ממה שאנחנו קובעים מטרות, שאני כמה שיותר מתעלה מעל האחרים, יש עוד מטרות האחרות, יותר עליונות, יותר אולי נצחיות, שבהם כדאי לי לעסוק ולבזבז את היעילות שלי וזמן ולהכין את עצמי לזה, לחנך את עצמי לזה, לכוון את הילדים שלי לזה. זאת אומרת, לגמרי כיוון אחר צריך להיות. כי אנחנו רואים, זה שקודם לא הבנו לאן אנחנו הולכים, כי הייתה לנו איזה טווח קצר שלנו, ראייה שלנו היא מאוד קצרה. אז היום אפילו שהיא קצרה, אבל אנחנו כבר רואים כי זה מתקרב. כן. אנחנו באמת נכנסים למצב שהעתיד של כדור הארץ ושל האנושות הוא פשוט מוות.
כן, מדברים על זה שאנחנו קילינו את המשאבים וזה כבר מצב מאוד קריטי.
זה מאלה, אנחנו עוד לפני זה נערוף את עצמנו. לכן מה שקורה, צריכים לעשות חשבון נכון, רוויזיה ממש על כל העניין של הזמן והיעילות.
תודה רבה לך הרב לייטמן, לצערנו הרב הזמן שלנו נגמר, אנחנו נהיה יעילים יותר ונבוא שוב אליך עם שאלות נוספות, תודה רבה, תודה טל, תודה לכם שהייתם איתנו, חיים חדשים לומדים להיות טוב, חשבון נפש, כל טוב, להתראות.